אנחנו ביום שני לפרשת שלח, פרק י"ג, פסוק כ"א. אחרי שהם מינו את האנשים שילכו לראות מה קורה בארץ ישראל, התחיל עכשיו התיאור איך הם הלכו ואיך הם חזרו. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. אומר רש"י, ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת, הלכו בגבוליה באורך וברוחב. הם הלכו בארץ ישראל לאורך ולרוחב, כמין גם. גם זה אות יוונית שקוראים לה גם, זה נראה כמו ריש הפוכה,
גמה.
הם הלכו כמו שרש"י מפרט, רוח גבול דרומית. הם הלכו בכל הצד הדרומי, דהיינו ממקצוע המזרח עד מקצוע המערב. הלכו בכל הצד הדרומי מקצה המזרחי עד הקצה המערבי, כמו שציווה משה שלמדנו כבר בשיעור של אתמול. עלו זה בנגב, מה הכוונה בנגב? דרך גבול דרומית מזרחית, שיתחילו בגבול דרומית מזרחית, זאת אומרת שיתחילו בצד הדרומי מהקצה המזרחי עד הים, שהים הוא גבול מערבי. אז בזה הם גמרו את כל הצד הדרומי ממזרח עד מערב, ומשם חזרו והלכו כל גבול מערבי על שפת הים. אחרי זה שהם הגיעו לפינה הדרומית מערבית, הם הלכו את כל הצד המערבי מדרום לצפון על עד לבוא חמת, שהוא, איפה זה נמצא לבוא חמת? אצל הור ההר. זה המקום ששם
נקבר
הארון, שזה במקצוע מערבית צפוני, שזה הפינה המערבית צפונית, כמו שמפורש בגבולות הארץ בפרשת אי למעשה. מה הסיבה שהם הלכו דווקא בצורה כזו אורך ורוחב? מכיוון שהארץ, הטיב של הארץ, השינויים שעוברים על הארץ, השינויים הם באורך וברוחב. החלק המזרחי או החלק המערבי, צפון ודרום, שם הרוחות הללו הם משנים. לכן הם רצו לראות גם את הצד המזרחי, גם דרומי, גם מערבי, גם צפוני. הם פשוט הלכו באורך וברוחב, אז הם ראו את כל המצבים שיש בארץ. פסוק כ"ב: ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן שישי ותלמי ילידי הענק. וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אומר רש"י, מה זה ויבוא עד חברון? לשון יחיד, למרות שהפסוק מתחיל ויעלו, לשון רבים. אומר רש"י, כלב לבדו הלך שם. כלב לבד הלך לשם, לחברון. הוא נפרד מכל הקבוצה, והסיבה הייתה ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. הוא הלך להתפלל, הוא ראה כבר שהכיוון הולך לכיוון לא טוב, אז הוא הלך להתפלל אצל קברי אברהם, יצחק ויעקב, כדי שהוא לא יהיה ניסת למה שהמעגלים רוצים. לכן הוא אומר, מאיפה רואים שדווקא כלב היה זה שהלך לחברון? זה שמביא פסוק שנלמד בעזרת השם בתחילת ספר דברים, כתוב, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה. משה רבינו אמר שכלב הוא היה שונה מכולם, הוא יקבל את הארץ אשר דרך בה. מה זה הארץ אשר דרך בה? אז כדי להשלים את העניין, מביא רש"י פסוק מספר שופטים, הוא כתיב, ויתנו לכלב את חברון. אז כשנחבר את כל זה, שכלב קיבל את חברון, כמו שאמר, את הארץ אשר דרך בה, ופה כתוב ויבוא את חברון, אז אנחנו מבינים שכלב היה זה שהלך לחברון. 7 שנים נבנתה. פסוק אומר שחברון נבנתה 7 שנים לפני צוען מצרים. שואל רש"י שאלה, אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו הקטן קודם שיבנה את צוען למצרים בנו הגדול? כשאנחנו למדנו בספר בראשית בהתחלה את השמות של בני האדם, שם יש פסוק שכתוב שמי היו הבנים של חם. אז כתוב שם חם היה לו 4 בנים, כוש ומצרים, פוט וכנען. זה 4 בנים של חם. אז לפי זה יוצא שחם, הבן הכי קטן שלו, זה כנען, ומצרים הוא הבן השני שלו. ומה כתוב פה? שחברון נבנתה לפני מצרים. ושאלת השאלה, האם ייתכן שחם ייתן את חברון, יבנה את חברון לבנו הקטן כנען לפני שהוא יבנה את צוען למצרים, שהוא בנו הגדול, הוא השני ולא הרביעי? אלא אומר רש"י שכאן הכוונה היא לא זמן. 7 שנים זה לא זמן. למה זה? אלא שהייתה מבונה בכל טוב על 1 משבעה בצוען. כנען, שהוא הבן הקטן, קיבל אומנם את חברון, אבל חברון הייתה טובה פי שבע מאשר מצרים. זאת אומרת, שבע שנים זה בעצם פי שבע. שבע פעמים, יותר מזה. ורש"י מסביר למה התורה כאן חשוב לה לספר את הפרט הזה שחברון פי שבע יותר טובה ממצרים. ממשיך רש"י ואומר, הובא להודיעך שבחה של ארץ ישראל. שאין לך תרשים בארץ ישראל יותר מחברון. המקום שאין שם אפשרות להצמיח פירות. המקום שיש שם רק סלעים. זה חברון. זה בארץ ישראל הוא מהמקומות הכי גרועים. לפיכך יקצוע לקברות מיתים. ואין, אז ניקח את המקום הגרוע ביותר בארץ ישראל, זה חברון. עכשיו ניקח את מצרים ביחס לכל העולם, ואין לך מעולה בכל הארצות כמצרים. מאיפה יודעים שמצרים הוא הכי מעולה? שנאמר, כתוב בתחילת התורה בספר בראשית, כי גן השם כארץ מצרים. זאת אומרת, מצרים הוא משל למקום של גן השם, מקום מעולה. במצרים עצמו, וצוען היא המעולה שבארץ מצרים, ששם מושב המלכים, ומלכים יושבים במקום הכי טוב. שנאמר, כתוב בישעיהו, כי היו בצוען שריו, אז השרים הולכים לצוען. אז אם ניקח את חברון שהוא המקום הכי גרוע בארץ ישראל, ניקח את צוען שהוא הטוב שבטוב, טוב שבמצרים, שמצרים הוא טוב שבכל הארצות, ולמרות זאת והייתה חברון טובה ממנה שבעה חלקים. חברון פי שבע, זאת אומרת, ניקח, נתאר לעצמנו מה קורה עם שאר חלקי ארץ ישראל, שזה פי כמה וכמה יותר טוב מכל מקום אחר בעולם. סוג חף ג' ויבואו עד נחל אשכול ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד ויסהו במות בשניים ומן הרימונים ומן התאנים. ורש"י, זמורה, מה הכוונה? זה לא הכוונה כפי שאפשר לראות מהפסוק, כאילו הם לקחו שתי דברים, הם לקחו זמורה, וחוץ מהזמורה הם לקחו גם ואשכול ענבים. אומר רש"י, לא, ואשכול, אבב לא בא להפריד את האשכול מהזמורה, אלא זמורה, זה אומר רש"י, זה סוחת גפן, ואשכול ענבים תלוי בה. זאת אומרת, כאילו כתוב ויחרטו משם זמורה עם אשכול ענבים אחד, לא וכאילו משהו נפרד. ויסעו במות בשניים. שואל רש"י שאלה, ממשמע שנאמר ויסעו במות? אם כתוב ויסעו במות, איני יודע שהוא בשניים. מות, כדי להחזיק אותו צריך שני אנשים משני הקצוות, אז למה צריך לכתוב גם במות שניים. וגם בשניים? לא. מה התלמוד לומר בשניים? אומר רש"י, בשני מוטות. כאן הכוונה שהיו שני מוטות על שני מוטות, כפי שהגמרא מסבירה. כיצד?
כמו אלונקה אולי.
שמונה נטלו אשכול. זאת אומרת, לקחו אשכול אחד, ששמונה אנשים היו צריכים לקחת אותה, דהיינו, שמו שני מוטות, ושני מוטות בצד שני כמו X, ואז כל מוט מחזיקים שניים, יש לנו ארבע מוטות, הוא בעצם שמונה, ואז יוצא ששני מוטות על שני מוטות. למה צריך לעשות את זה בצורה דווקא כזו? מכיוון שזה היה אשכול מאוד כבד, כפי שנראה עוד מעט מה היה הכובד שלו. בנוסף לכך ששמונה לקחו אשכול, אחד נטל תאנה ואחד רימון. חוץ מזה, אחד לקח תאנה ואחד רימון, אם כך יש לנו עשרה אנשים. יהושע וכלב לא נטלו כלום. למה יהושע וכלב לא נתנו כלום? למרות שמשה רבינו הרי ציווה בתחילת השליחות, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, הוא לקחתם מפרי הארץ. זה היה ציווי ממשה רבינו. אז איך יהושע וכלב פותרים את עצמם מהציווי שמשה רבינו אומר, הוא לקחתם מפרי הארץ? רש"י אומר, מכיוון לפי שכל עצמם להוציא דיבה נתכוונו. הסיבה למה הם המרגלים לקחו את הפירות זה רק כדי שהם יוכלו לדבר נגד המקום. מה הם רצו להגיד? כשם שפריה משונה, כך עמה משונה. אז אם כך, יש לנו כאן מצד אחד ציווי ליהושע וכלב, מצד אחד יש להם ציווי ממשה רבינו להביא פירות, מצד שני הם רואים שהם עלולים להיות כמסייעים לדבר עבירה, כי אם הם יביאו גם פירות והאחרים יצעקו שהם רואים מביאים כאן דברים משונים ואז הם יסיתו את כולם, יוצא שבלי להתכוון ובלי לרצות, אז יהושע וכלב יכולים לקחת חלק, שותפים בעניין. אז הסיוע לדבר עבירה היה אצלהם במשקל יותר גדול מאשר הציווי שמשה רבינו להביא, והם הגיעו לשיקול דעת שהם לא צריכים להביא כלום. אם חפץ אתה לידע כמה מסוי אחד מהם, אם זה צריך לדעת כמה כובד של, כמה הכובד של הדבר, אז ברור לנו דבר אחד, שהשמונה שלקחו אשכול, הם לא יכלו לקחת את זה בשבע, היו חייבים שמונה. ומצד שני גם לא בתשע, רק בשמונה. למה? כי בארץ ישראל יש ודאי יותר פירות מאשר ענבים, תאנים ורימונים, ואם רוצים להראות שהמקום משונה, אז אולי עדיף להביא עוד כמה פירות. אם הם הסתפקו בשלוש והתחלקו בצורה כזו שאחד לקח ואחד לקח ושמונה, סימן שהאשכול היה כבד כל כך שלא היה ברירה לקחת ולא בפחות, וגם לא היה, לא לקחו במיותר, כי אם היה מישהו מיותר הוא היה לוקח עוד איזה פרי ביד, כן? עכשיו, מה היה המשקל? הוא מצאו למד מהאבנים שהקימו בגלגל. תאי שעם ישראל הקימו בגלגל את האבנים, כמו שמסופר בספר יהושע, השם הכתוב, הרימו להם איש אבן אחת מן הירדן על שכמו, והקימו בגלגל. זה התיאור שיש בפרקים הראשונים של ספר יהושע. מה המשקל של האבנים? אומרת הגמרא במסכת סוטה, משקלום רבותינו, משקל כל אחת 40 סאה. 40 סאה היה משקל של אבן אחת. נעשה חשבון, איך נדע עכשיו מה המשקל של שמונה אנשים שלקחו את הענבים? אומר רש"י עוד דבר, עוד כלל שהגמרא אומרת, וגמירי, דבר אחד ברור לנו, טונה זה משקל, דמידלי אינש על קטפי, משקל שאדם בודד מסוגל לשאת על כתפו, אינו אלא שליש מסוי ממסוי שמסעין אותו להרים. כשמישהו אחר עוזר לך, אז אתה לא ביחד איתו לוקח רק כפול, אתם ביחד לוקחים פי שלוש ממה שהיית לוקח לבד. זאת אומרת, לפי החשבון הזה, יוצא למשל, שאם אדם אחד לוקח 40 סאה, ירימו להם איש אבן אחת מן הירדן. אז אם אחד לוקח 40 סאה ביד, אז כששניים, כשעוד מישהו עוזר לו, אז זה פי שלוש. פי שלוש זה 120 סאה. זאת אומרת שכל אחד מהשמונה אנשים שלקחת אשכול, היה לו עליו משקל של 120 סאה. עכשיו 120 סאה כפול 8 אתה צריך לעשות פה. כן. וזה יהיה המשקל של התור. פסוק כ"ד. למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. אחרי 40 יום חזרו חזרה מכל הטיול שלהם. שואל רש"י, איך יכול להיות שבזמן כזה קצר הם הלכו את כל הדרך וחזרו חזרה, וזה רק ב-40 יום? וישוב מטור הארץ מקץ 40 יום. אומר רש"י, ועלו 400 פרסה, על 400 פרסאי. ארץ ישראל, אנחנו יודעים שהגודל שלה, כמו שהגמרא אומרת, זה 400 פרסה על 400 פרסה. ומהלך אדם בינוני 10 פרסאות ליום. אז אם אדם בינוני הולך 10 פרסאות ליום, הרי מהלך 40 יום מן המזרח למערב, אז יוצא, הרי מה אמרנו קודם, שהם הלכו בפסוק כ"א שדיברנו, הם הלכו ממזרח עד מערב, זה רק היה צד אחד, אחר כך הם הלכו מדרום לצפון. ממזרח למערב לבד, זה מרחק של 40 יום, כי זה 400 פרסה, 400 פרסה 40 יום. עכשיו הם צריכים ללכת עוד 40 יום, מהצפון לדרום, והם הלכו אורכה ורוחבה, אז זה כבר צריך להיות 80 יום, ואחר כך הם צריכים גם לחזור את זה חזרה. איך הם הלכו את כל הדרך הזו ב-40 יום בלבד? אלא אומר רש"י, שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שיגזור עליהם יום לשנה, קיצר לפניהם את הדרך, היה להם פשוט קפיצת הדרך, כדי שלא יצטרכו לתת להם להישאר במדבר הרבה יותר שנים. פסוק חבב, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, וירום את פרי הארץ. אומר רש"י, וילכו ויבואו, יש כאן מילה לא מובנת, מה הוא וילכו? הרי זה שהם הלכו זה כבר סיפרנו קודם, מה זה עוד הפעם וילכו ויבואו? אומר רש"י, להקיש הליכתן לביאתן. מה ביאתן בעצה רעה? אף הליכתן בעצה רעה. זאת אומרת, מתי שהם נבחרו הם היו כשרים, אבל כשהם התחילו ללכת כבר היה להם בהליכה מחשבה לא טובה. וישיבו אותם דבר את משה ואת אהרון, כי הרי אי אפשר להגיד שוישיבו אותם, הכוונה לבני ישראל, כי זה כתוב בנפרד, כתוב בעת כל העדה וירום את פרי הארץ. אז מה זה וישיבו אותם? אותם זה למשה ולאהרון, ואת כל העדה זה בנפרד. זאת אומרת, קודם כל הם הלכו למשה ואהרון בנפרד, ואחר כך הם אספו את כל עם ישראל. פסוק חב זין, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אומר רש"י, זבת חלב ודבש היא, לכאורה הם מתחילים לומר דברי שבח על המקום. אומר רש"י, כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו. אז לכן הם התחילו קודם כל לשבח ארץ ישראל. סוג חפכת, אפס, כי אז העם היושב בארץ וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. אחורה, לפני שנמשיך הלאה, אחורה, על ארץ ישראל הם דיברו דברים טובים. אמרו שזה ארץ זבת חלב ודבש. על מי הם דיברו לא טוב נראה מהפסוק הבא? על האנשים. אנשים חזקים, ואנשים אי אפשר להתגבר נגדם. ואנחנו הרי יודעים שהמרגלים דיברו, אומרים על גנאי על ארץ ישראל. איפה הם דיברו פה גנאי על ארץ ישראל? אז כתוב על זה במפרשים שמילה אחת זה גנאי על ארץ ישראל. המילה הראשונה בפסוק חפת. אפס. מה זה אפס? אפס זה כל מה שאמרנו על ארץ ישראל, הטוב, כל טוב, אבל אפס, אבל זה לא שווה כלום.
ככה
אמרו. למה? כי יש שם אנשים חזקים והכל, אז במילה כל הארץ. המילה הזו, אפס, שהיא באה בעצם למעט, למעט את זה, אז בזה, זה הגנה על ארץ ישראל, ועל זה אומרים להם שהם דיברו בגנותה של ארץ ישראל, במילה הזו. אומר רש"י, מה הכוונה בצורות, תארים בצורות? אומר רש"י, לשון חוזק. כמו שאומרים, אתה רוצה לעשות מבצר, לבצר, זה נקרא לחזק, אז בצורות זה נקרא חזקים. ותרגומו, איך הוא כאילו מתרגם את המילה? בצורות קריחן, מה זה קריחן? קריך, מה זה קריך? דבר עגול. דבר, כן, עגול. אז מה זה כאן? קריחן, אומר רש"י, לשון בירניות עגולות. זה כמו ערים, מגדלים, עגולים וחזקים. בלשון הרמי קריך עגול. סוג חפתת, עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. אומר רש"י, עמלק יושב בגומר. למה הם מתחילים לגבי עמלק? הרי עמלק הוא לא מהשבעה אומות שהם אמורים לכבוש בכלל, אז מה בכלל הסיבה שהזכירו אותו? ולא רק שהזכירו אותו, אלא התחילו איתו. אומר רש"י, לפי שנכוו בעמלק כבר, הזכירו מרגלים כדי לירם. זאת אומרת, מהם הם, את עמלק הם כבר מכירים, אז לכן התחילו עם עמלק. על יד הירדן, אומר רש"י, יד כמשמעו אצל הירדן. ובמילא ולא תוכלו לעבור, אי אפשר לעבור בכלל את המקום. אחרי שהמרגלים סיימו לומר את דבריהם, פסוק למד אומר, ויעס כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אומר רש"י, ויעס כלב, השתיק את כולם אל משה לשמוע מה שידבר במשה. הוא השתיק את כולם כדי שישמעו מה הוא הולך עכשיו לומר לגבי משה. צבח ואמר, וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם. ככה פתח כלב בדבריו. למה הוא פתח בסגנון כזה? מאיפה רש"י יודע שהוא אמר את המילים האלה בן עמרם? מכיוון שכלב רצה לומר מילים כדי שהעם לא יחשדו שהוא הולך לדבר בשבחו של משה, והוא רצה לדבר שהם יחשבו שהוא הולך עם המרגלים הקודמים. אז קודם כל הוא אומר עליו בן עמרם. מהמילה בן עמרם אתה לא יודע אם הוא מתכוון לומר בשבחו או בגנותו. ודבר נוסף ואולי עיקרי, מכיוון שההלכה אומרת שאסור לאדם לקרוא לרבו בשמו בפניו, כן. אלא אם כן הוא אומר עליו תואר של כבוד. איפה למדנו את זה? בפרשה קודמת, מתי שיהושע בא לדבר למשה רבינו אחרי שאלדד ומידד התנבאו במחנה, כתוב ויאמר אדוני משה, פנה אליו בתואר של כבוד. אז אם כלב היה מזכיר את שם משה, היה חייב להקדים תואר של כבוד. אם הוא היה מקדים תואר של כבוד, כבר מיד היו מבינים האחרים שהוא ממשיך לדבר בכבודו של משה. אז לא היה לו ברירה אלא לומר בן עמרם, בן עמרם, אז הוא לא מזכיר את שמו, לא צריך להקדים תואר של כבוד, ואז הוא יכול להגיד אחר כך מה שהוא רוצה. השומע היה סבור שבא לספר בגנותו. ומתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. אמר, ולא קרה לנו את הים. אתם טוענים שאולי לא נצליח להיכנס לארץ, מכיוון שחזקים, אפילו את הים הוא קרה לנו בניסים גדולים. והוריד לנו את המן. אתם תגידו שאולי, מי אומר שההכנות לכיבוש יהיו בדרך נס? הנה המן, זה הכנה, זה רק במדבר, ותראו, הנה יש לנו ניסים של מן. והגיז לנו את הסלב. אם תגידו שאחרי שהתלוננו, אולי אנחנו כבר לא רואים לקבל, הנה סלב קיבלו אפילו אחרי התלונות, גם קיבלו סלב. אז איזה דברים שרק תגידו, תראו שהכל בסדר. הלא נעלה אפילו בשמיים. והוא אומר, עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל דבריו. תייחס רש"י עוד הפעם למילה ויעס, שכתוב בתחילת הפסוק, אומר רש"י לשון שתיקה. וכן, הפסוק אומר, אס כל בשר. אס, כי לא להזכיר. כן, דרך בני אדם הרוצה לשתק אגודת אנשים, אומר, רוצה להשתיק אותם, אס, זה לשון לשון. פסוק הבא, למד א', והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. אומר רש"י, מה הכוונה חזק הוא ממנו? כביכול כלפי מעלה אמרו. זאת אומרת, הם לא אמרו כלפי עם ישראל, אלא אמרו כלפי הקדוש ברוך הוא. למה הכוונה היא, קודם כל, למה אי אפשר להגיד שהכוונה היא כלפי עם ישראל? כי אם הם יגידו חזק הוא ממנו, פירושו שגם אנחנו חזקים. רק מה, הם חזקים מאיתנו. הרי בהמשך הוא אומר, ונהי בינינו כחגבים, שאנחנו חלשים. אז לא יכול להיות שהכוונה היא ממנו על עם ישראל, אלא הכוונה כלפי מעלה. מה שייך לומר, איך אפשר להבין את המשפט הזה, שהמרגלים האלה אומרים כלפי מעלה, שה-31 מלאכים יותר חזקים. מה שייך, הם לא ראו את הניסים שהיו עד היום, איך הם בכלל יכולים לעלות על ה... אדם רגיל לא יגיד דבר כזה, אלא הכוונה היא כזו, הם אמרו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו ניסים, אין ספק שהוא יכול לעשות ניסים גדולים מאוד, אבל אם בדרך הטבע, אז בדרך הטבע אין שום סיכוי לעבוד, להתמודד מול האנשים שם, מול המלאכים. פסוק למד ב', פסוק למד ב', ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בא לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. מסביר רש"י אוכלת יושביה, מה הכוונה? בכל מקום שעברנו מצנון קוברי מתים. כל היום היו שם לוויות. אנשים מתים שם כל היום. והקדוש ברוך הוא עשה לטובה. הוא עשה את זה לטובה שיימו אותו. כדי לתורדם באבלם ולא ייתנו לב לאלו. כדי שאנשי המקום לא ישימו לב שיש כאן איזה קבוצה זרה ויתחילו לחשוב מה הם באו. אבל הם פירשו את זה לרע. אנשי מידות, מה הכוונה? גדולים וגבוהים, וצריך לתת להם מידה. אנשים שאתה לא יכול לומר סתם גבוהים, צריך לתת מידה. זאת אומרת, הם אנשים עם בעלי מידה מאוד גבוהה, כמו גוליית למשל, שמה כתוב על גוליית? גובו 6 אמות וזרת. זאת אומרת, הוא כזה גבוה, אתה צריך לתת את המידה של הגובה שלו. וכן, כמו שהפסוק אומר, איש מדון, מה זה איש מדון? איש מאוד גבוה שצריך לאמוד את המידה שלו. איש מידה, כתוב בדברי הימים. פסוק למד ג', הם ממשיכים להפחיד את בני ישראל ואומרים כך, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. מרש"י, הנפילים, הכוונה ענקים, ולא סתם ענקים, מבני שם חזאי ועזאל שנפלו מן השמיים בימי דור אנוש. הם כאלה שמקורם ממלאכים שנפלו מן השמיים בימי דור אנוש, הייתה להם נפילה. זאת אומרת שהם כאלה שהם גם השמות שלהם, עזאל מזכיר לנו את הר עזאזל שקראנו, שמה הכוונה, רש"י שם הסביר, אז זה מלשון תוקף וחוזק, ושם חזאי, שמי שחוזה ורואה אותם, רואה את העוצמה שלהם, אז זה מפחיד עוד יותר. וכן היינו בעיניהם, שמענו אומרים זה לזה, נמלים, או בגרסה אחרת, חגבים יש בקרמים כאנשים. ענק שמעניקים חמה בקומותן. מה שאומר משל, הם כל כך גבוהים, שמעניקים חמה בקומותן. יש כאן כמה משמעויות, מה הכוונה? משמעות אחת ענק, זה אחד התכשיטים ששמים על הצוואר, נקרא ענק. הם כל כך גבוהים שנראה כאילו השמש הוא התכשיט בצוואר שלהם. זה פירוש אחד. פירוש אחר, ענק זה מלשון, כמו שנאמר לגבי עבד שעובד אצלך או פועל, הענק תעניק לו. מה זה הענק תעניק לו? תפחית ממה שיש לך ותן לו. להעניק זה כמו להפחית. ענקים הם מפחיתים את השמש, זאת אומרת הם מסתירים, הם מחסירים את אור השמש ברוב הגדולה שלהם. ופירוש שלישי כתוב מעניין, שהם היו כל כך גבוהים שגם אחרי שהשמש שקע אז היו רואים עדיין על הצוואר שלהם את האור של השמש. כמה פירושים שהכל באים להראות את הגדולה שלהם. פסוק א' פרק י' ויישא ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אומר רש"י, כל העדה, הכוונה סנהדראות, אפילו הגדולים שבהם, כולם נסחפו אחרי העניין הזה. פסוק ב' וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו עליהם כל העדה, לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה, לו מתנו. אומר רש"י, לו מתנו, מה הכוונה? הלוואי ומתנו. פסוק ג' ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת? לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו איש של אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. מסביר רש"י מה זה ניתנה ראש. מסביר רש"י שני פירושים. פירוש אחד כתרגומו נמני רישה, דהיינו נשים עלינו מלך, ניקח מנהיג אחר ונלך למצרים. רבותינו פירשו לשון עבודה זרה. למה כתוב ניתנה ראש? למה לא כתוב ניתנה מלך? ראש זה כמו עבודה זרה, וזה הכוונה שהם רצו לקחת על עצמם את העניין הזה. יש בעגל, מביא בעל התורים, משהו בהקשר לזה, שכתוב שמה שבני ישראל אמרו אשר ילכו לפנינו, אשר ראש. אותיות ראש. אז הוא מקשר את זה עם זה, וגם אומר קשר ששם זה היה אחרי 40 יום אחת העגל, גם פה זה היה אחרי 40 יום שמרגלים חזרו. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. ישוע בן נון וחלב בן יפונה מן אתרים את הארץ קרו בגדיהם. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד.